אחר דברי הפתיח של הרב. במה הרב בוחר לדבר היום?
בעזרת השם, הלכות מזוזה אמרנו לדבר. הלכות מזוזה.
הלכות מזוזה.
כן.
כמה זה תופס אותנו האמת בכל מקום.
בוודאי.
כל מקום, כל חדר, כל מבואה, בין, אפילו בין מטבח ל... אני זוכר שאלה שנשאלה באחד הבתים של הקרובת משפחה, היה איזשהו מבואה, זה לא בדיוק חדר, המטבח, בין הסלון, ההול, למטבח. אבל היה סוג של צורת פתח.
צורת הפתח.
הסוג, כן, אז אני מאמין שיש בזה הרבה גדרים הלכתיים.
כן, כן, ודאי.
טוב, עד רבה, אחד מהיסודות של האמונה. כל פעם שיוצאים מהחדר, מנשקים ו... נכון הרב? זה המטרה גם של המזוזה.
לא, המטרה היא לא הנישוק, המטרה היא זה ציווי של הקדוש ברוך הוא, זה קודם כל. כל מצוות שעושים זה בגלל שהקדוש ברוך הוא
רוצה. כי ככה השם אמר, כן.
אגב, זה גם שומר, שומר על הבית.
כן, אבל כמו שאומרים, כאילו, כשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך, תמיד שזה יהיה סובב אותנו, הידיעה הזאת.
המצוות סובבות זה כן, זה כן, אבל אנחנו קודם כל מצוות שמקיימים בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. זאת אומרת, תמיד זה ככה, לעולם...
כלומר, לא שואלים גם למה, נכון? איך קדם, בבריסק אומרים את זה?
לא, זה תמיד.
כן.
אנחנו אומרים בפתמוקתורת, אומרים את זה 3 פעמים ביום. ולמה אין באבין בדבש? אנחנו אומרים שם בפתמוקתורת, אם נערב קורטוב של דבש, מעט, הסממנים, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה. הריח הוא חזק, מכפיל פי כמה. אז אם מעט קורטוב של דבש...
לילה טוב.
קורטוב של דבש, מעט, קורטוב זה מעט, מעט שבמעט. טיפ-טיפה של דבש, בתוך הסממנים של הקטורת, אם הסממנים של הקטורת מפיצים, אומרת הגמרא, הכבשים שביריחו היו מתעדשים מחמת אותו ריח, אז אם היו שמים עכשיו את הקורטוב של דבש, של מי יודע לאן זה מגיע? אז שואלת הגמרא, השם חזה, ולמה אין מאבים בדבש? אז למה לא מאבים? למה התורה לא אמרה? פני שהתורה אמרה. כי רוסעו לכל דבש, תתתו ממנו שאלה השם. התורה, הקדוש ברוך הוא אמר. אנחנו לא יודעים, אנחנו מקיימים מצוות.
כלומר, הריח הוא טוב, הוא רק נהיה אפילו יותר חזק אפילו.
אבל הקדוש ברוך הוא אמר שלא, זהו. אנחנו עושים מה שהקדוש ברוך הוא, כל המצוות, גם מונע המצוות. ספר החינוך, הרמב״ם, ספר מצוות גדול, מקוצי על השלום. כולם ממונע המצוות וכתבו, תאמין למצוות, הם תמיד כתבו לסבר את האוזן, זה לא הטעם האמיתי. אנחנו לא יודעים מה הטעמים. הקדוש ברוך הוא ציווה וזהו זה.
זה כל כך עמוק, שכאילו, הקדוש ברוך הוא ציווה, כמו הנה, עכשיו זה חוקת התורה.
כן, בדיוק, אתה יודע, נכון, פרשה שלנו, נכון, בדיוק, אתה יודע.
רק ששם זה עוד יותר עמוק.
נכון, נכון. לכן אמר שמוע מלך עליו השלום, אמרתי הסתרה, אמרתי, איך כמה בין הסתרה ממני? מין הסתרה, לא מצוות פרה אדומה שלא הבנתי את העמי, אומר שלום המלך עליו השלום, אלא כל התאים שבאתי עד עכשיו הכל נסתרה. מי אמר שהתאים היחידים האמיתיים, אולי יש עוד תאים אחרים, כמו שהדולש כולם שזה כך. לכן הוא חזר בו. אין דבר כזה, אנחנו מקיימים בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, הכל. לומדים תורה כי הקדוש ברוך הוא ציווה.
יפה.
מטייפים מטלית כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אנחנו מקיימים קצת כיבוד הורים בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, לא בגלל שזה הכרת הטוב. זה ודאי, זו הסיבה. אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, נפקא מינה שאבא שלו ברח כשהוא היה בן 2, או שהוא לא היה אבא שלו 80 שנה, עכשיו אבא שלו בן 80, בן 90. למה אבא לא ראה את אבא שלו, למה לא ראה אותו? בסיביר, אני יודע איפה היה, מה זה שני איפה. לא שהוא ברח, לא שהוא היה רע.
כן.
לא היה, נמצא ממנו. אז בגלל שהוא אין לו הכרת הטוב לאבא, זה לא חייב כיבוד הורים, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא ציווה, זה לא יעזור כלום. אנחנו מקיימים את המצוות לא בגלל הטעמים, יש הקדוש ברוך הוא ציווה, זה הסיבה. לכן ממילא גם אנחנו לא יכולים לעשות עכשיו כל מיני, הזין בתר טעמה כביכול. אין דבר כזה, כיבוד ציווה, אז עושים, אין זין בתר טעמה. זהו זה, כי הקדוש ברוך הוא ציווה, זהו זה. כשאדם לוקח את החוק לידיים, הוא עושה לו את מה שנראה לו, אז הוא מתחיל לשבש, תמין? זה בתנאי של או בתנאי של, בואו נוריד את זה, פרצות בחוק קוראים לזה. זה הקדוש ברוך הוא פרצה בחוק, אין דבר כזה. אם זה פרצה, סימן שזה מותר. הקדוש ברוך הוא לא ברח לו איזה משהו שהוא לא שם לב, חס חלילה, השם ישמור.
כן.
זה כפירה. אם הקדוש ברוך הוא לא ציווה, סימן שזה מותר. זה מותר. מה הסיבה? לא יודעים, כי הקדוש ברוך הוא ציווה. גם פה, מזוזות זה נכון ששומרים את הבית, ודאי. זה שמירה על הבית. מה על כל ספק, זה ודאי שזה נכון, אבל אנחנו לא עושים זה בגלל השמירה על הבית. אנחנו עושים בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. אתם מבינים?
יפה מאוד, חזק, חידוד חזק מאוד, כן? לעשות את רצון השם, תרי"ג מצוות, השם אמר לעשות, עושים. ואז כמו שהרב אומר, גם אנשים פחות נופלים בזה, כי כשמתחילים להגיד, להכניס את הטעמים שלהם, את הסיבות, שבגלל זה כביכול הם מתחילים לעשות, אז רגע, אולי הסיבה, נוכל לשנות קצת משהו.
ודאי.
התורה לא משתנית.
אין דבר. כן. ודאי.
כן.
אז בואו נראה. כן. פרט ההלכה אותה, כן, כולנו קודם מה שכותב על סימן רשפי A ביורי דעה, שולחן ארוך, סימן רשפי A, סימן הראשון בלכות מזוזה, שאדם צריך להיות זהיר בקביעת מזוזה בבית, בפתחם של הבית. מי שזהיר, איך הוא ימיו, שנותיו, שלו ושל ילדיו. ואם חס וחלילה לא יעשה כך, כותב מרן, חס וחלילה סולן שם ישראל יתקצרו. אתם מאוד מאוד צריכים להקפיד על מצוות מזוזה, להניח אותה כמו שצריך, איפה שצריך, במקום שצריך, במקומות החיוב. אז בואו נראה, אותה יקרים, בואו נראה. פחת ההלכה, כותב הרמב"ם בשם הרילה, שיוצאים מן הבית, מניחים את היד על המזוזה, ואומרים, השם ישמור צאתי ובואי, יש תוספות של פסוקים שביאה בן איש חי פרשת כי תבוא שנה שנייה, זה תוספות. הרב חידה כותב בשם האריזל, שנהגו להניח את האמה, זו האצבע האמצעית, על המזוזה, והיא נשכנה. לכן, על אף שבספר שכל טוב כתב בשם זכר נתן, אחד מהאחרונים, שאותם אלה שמנשקים את היד שנגע במזוזה, זה מעשה ברות, חס וחלילה. זה ודאי מעשה טוב, כי הוא לא מנשק את המזוזה, הוא מנשק את היד שנגע במזוזה, והוא לא סתם מנשק את היד, אין בזה שום בעיה. לכן, מה שכתב גם שערי אפרים, בשם קיצור השלה, שזה אדם שמנשק ספר תורה, הוא צריך לנשק את הספר תורה בעצמו, ולא לגוע ולנשק את היד, אנחנו לא נוהגים כך. כמו שכותב שערי אפרים, זה מראה על חיבוב מצווה. אדם לא נשק סתם את הידיים. למה הוא נשק את היד? כי היד נגעה בספר. זה מראה על חיבוב מצווה. אדם שמנשק ספר תורה, למה הוא מנשק? חיבוב מצווה. גם כשהוא נגע עם היד, זה חיבוב מצווה, אין בזה שום בעיה, זה מותר גמור, אין בזה בעיה כלל וכלל. לכן גם תפילין של יד, תפילין של ראש, שאנחנו מריחים את המנהגים בזמן שאומרים, כשאתמנו את הלדיך, ותוטפות בינניך, בשחרית שהיום התפללנו בבוקר, אנחנו מניחים את היד על התפילין של יד, ועל תפילין של ראש, ומנשקים את היד. זה המציאות. גם אם תעשה אקרובטיקה ותנשק תפילין של יד, תקרב כמה שיותר בלי לגוע עם הידיים אלה שירות, זה אתה יכול לעשות תפילין של יד. תפילין של ראש אתה לא יכול לעשות, זה מציאות, לא יעזור לך. אתה חייב דרך היד, וככה ההלכה, וזה בסדר גמור. זה לא מנהג בורות, זה מנהג טוב ויפה. כמו שכתב הרב חידה בשם האריזל, שמותר להניח שמניחים את היד על מזוזה, והיא נשקנה, היא נשק את היד. כל פנים ראותי היקרים, זה לגבי המזוזה עצמה והיציאה והכניסה. בית או חדר, שחי מזוזה כותב מעל השולחן האורך דווקא שיש בו 400 על 400. כשיש 400 על 400, כל אמה היא 6 טפחים, כל טפח הוא 8 סנטימטר, 48 סנטימטר, מכפיל כפול 4, 2.92 מטר. 292 סנטימטר על 2.92 מטר זה 400 על 400, חיה במזוזה. אולם, אומר רב חיים נאי עליו השלום בספרו, שום שתראו, הוא כותב שמבחינת ההלכה, מבחינת ההלכה אנחנו קובעים מזוזה עם ברכה לא ב-292, אלא 296. יש אמה עצבה, אמה שוחקת, תוספת שמוסיפים. לכן להלכה, כמו שפוסקים האחרונים, כמו שובה גם כן בירקות יוסף, להלכה, אנחנו קובעים מזוזה עם ברכה רק על גודל של חדר, שהוא 400 על 400, כשזה 400 זה 2.92 מטר, סליחה, מטר מחלה, 1.92 מטר על 1.92 מטר. זה הגודל, 1.92 מטר על 1.92 מטר, זה הגודל שבו אנחנו קובעים מה שנקרא מזוזה, זה נקרא 400. לא כפי שאמרתי בגודל 2.92 מטר, זה טעות, כן? 1.92 מטר. זה אחת, אבל אנחנו נוהגים לברך רק על 1.96 מטר, וזו ההלכה. שורה האחרונה, כשיש בחדר 1.96 מטר על 1.96 מטר, זה המינימום, אז נקבע מזוזה עם ברכה. אם יש פחות מזה, בין 1.92 מטר ל-1.96 מטר, אנחנו נקבע בלי ברכה. אבל יש אפשרות אחרת, שצורך העניין, למשל זה 1.5 מטר על 8 מטר. אין פה 1.92 מטר על 1.92 מטר, כי צלע אחת של החדר היא 1.5 מטר. כן, אבל כנגד זה, יש אורך של 8 מטר. אז כדי לרבע, זה נקרא בשון ההלכה כדי לרבע, מילים אחרות, שטח מרובע של 1.96 מטר על 1.96 מטר, בוודאי שיש. כי זה הרבה יותר משם. אבל אין צלע אחת שבעצם יש צלע אחת של 8, שנייה היא של 1.5 מטר. נכון, אבל השטח הוא שטח שהוא כדי לרבע. ואז החלקו הראשונים. לדעת הרמב״ם, כדעת השולחן ערוך, איש אם יש בו כדי לרבע, קובעים מזוזה עם ברכה. אבל הראש חולק. הראש סובר, לא, מה שההלכה מחייבת זה 1.96 מטר על 1.96 מטר. פחות מזה, אפילו שהוא ארוך, צלע אחד, ארוך מאוד. צלע שני הוא פחות מהגודל של 1.96 מטר. אין בו כדי לרבה, אנחנו לא פוסקים כך. דעת הראש לא מניחים מזוזה כלל וכלל. בגלל הסיבה הזאת, על אף שמרן פסק כדעת הרמב״ם, שאם יש כדי לרבה שטח של 1.96 מטר על 1.96 מטר שקובעים מזוזה עם ברכה, להלכה אנחנו ספק פחות להקל נגד מרן, כמובן בדברי רבי יונה נבון, בעל נכפף הכסף, רבו של הרב חידה, שהוא כותב שכל שמרן כותב לעשות מצווה מסוימת, ויש דוד שחולקים שפטור, אנחנו עושים את המצווה אבל לא מברכים. לכן להלכה, אם אין לי בשני הצלעות 1.96 מטר, אלא דוגמה למשל 1.90 מטר על 4 מטר. מבחינת ההלכה, יש פה כדי לרבע. אנחנו נשים מזוזה ללא ברכה. זה רבותי העיקרי לגבי הגודל המינימלי. על אף שפתחי תשובה, כותב בשם מספר חמודי דניאל, שישנם חדרים שהתשמיש שלהם הוא פחות. אנחנו לא צריכים 1.96 מטר על 1.96 מטר, כי לא כל חדר יושנים בו, וצריכים אורך מיטה והארון, וקצת איזה כיסא וכיוצא בזה. וזה המינימום של החדר. אלא, אנחנו יכולים אפילו גם כן בחדר קטן מאוד, שהתשמיש שלו בסדר גמור, כמו חדר ארונות, למשל. אנחנו לא צריכים אותו כל כך גדול. אומר חמודי דניאל, זה התשמיש שלו, צריכים אותו כמו שהוא, פסמים עם ברכה, אבל להיות, ויש דוד שחולקים בזה, כמו רבי עקיבא איגר, שסובר שמבחינת ההלכה זה פטור, ועוד כמה אחרונים שאומרים שמבחינת ההלכה, מכל שהוא חדר פחות מ1.92 מטר על 1.92 מטר, לא שמים מזוזה בכלל. היות והדבר נתון למחלוקת, מנהגנו להניח מזוזה ללא ברכה. יצא שאם זה 1.96 מטר על 1.96 מטר וכל שכן יותר, שמים מזוזה עם ברכה. פחות מזה, שמים מזוזה ללא ברכה אפילו 1.5 מטר על 1.5 מטר. כמובן שמדובר באופן כזה שזה חדר של תשמיש נאות ולא מגונה, כמו מקלחת או שירותים. ודאי מקומות כאלה זה מקום של ביזיון, שם לא שמים מזוזה. אבל ביתר החדרים, חדרי השינה, חדרי ילדים, הממד וכו', מחסן, אם יש בו 1.96 מטר, 1.96 מטר, מברכים, אם שמים מזוזה עם ברכה, אם אין בו את הגודל הזה, פחות מזה, שמים ללא ברכה. יש לנו מחלוקת נוספת, רבותי היקרים, לגבי חדר ללא דלתות, יש צורת הפתח. יש גם כן מזוזות במשקוף, הכל בסדר גמור, אבל אין דלת, כי לא צריכים דלת במקום הזה. סיבות שלהם, אין תכנות הבית, נוח להם בלי דלת. ויש 1.96 מטר, 1.96 מטר בכניסה לחדר הבא, רק הוא חדר ללא דלתות. מבחינת ההלכה, במקרה כזה, רבותי היקרים, נחלקו בזה הראשונים. האם פחת ההלכה, חדר ללא דלתות, האם חייב מזוזה, או לא חייב מזוזה מחלוקת? לדעת הרמב״ם זה פטור, יש דעות שחולקים, לכן להלכה שורה האחרונה, מנהגנו גם כאן להניח מזוזה ללא ברכה. לכן, כל מה שאמרנו מקודם, שמברכים זה אך ורק תנאי ראשון, שיש בצלעות החדר 1.96 מטר על 1.96 מטר, זה א', ב', שיש דלתות. אם אחת מהתנאים יורד, שמים מזוזה, אך לא מברכים. כי כולנו יודעים שברכת המצוות היא לא ברכה שמעכבת. אדם שיניח מזוזה ולא ברך, נטל ידיים ולא ברך על מצווה, על נטיית ידיים, תקע בשופר ולא ברך, והוא עדין גם כן, יגביר ארבעת המינים ולא ברך, תטפת עלית, בתפילין יניח ולא ברך, זה לא מעכב. כמובן, שאומר הביאור ההלכה, ביכולת ידי ידיים, יש מעובה היגרון, שמי שקיים מצווה ללא ברכת המצוות, הוא לא מקבל שכר מלא, כי חסר לו עדיין משהו. אין לו ברכה, זה לא מושלם. אבל יש מקרים שאנחנו, מה שנקרא, בגלל מחלוקת הפוסקים, זו ההוראה. לכן, לסיכום, כל חדר שהוא 1.96 מטר על 1.96 מטר, אנחנו שמים מזוזה עם ברכה, כמובן אם יש דלתות, שני התנאים יתקיימו, בסדר גמור. אחד מהתנאים לא יתקיים, כמו אין דלתות לחדר, או כמו רבותי היקרים, כמו רבותי היקרים, החדר עצמו יש לו דלת, אבל אין בו שתי 400 על 400, דהיינו 1.96 מטר על 1.96 מטר. בקרה כזה להלכה, אנחנו לא נברך, כי תנאי אחד ירד, אנחנו מרחים רק עם שתי תנאים. דהיינו, חדר של 1.96 מטר על 1.96 מטר, וכמובן, שיהיה דלתות. זה רבותי היקרים לגבי החיוב של המזוזה עצמה. כי עיקרון, אומרת הגמרא, מה עוד אמר שמואל עשה כמין נגר פסולה? מה הכוונה? אדם קבע את המזוזה בצורת נגר. נגר זה אותו סגירה, בזמן התלמוד הדלתות שלהם. נחלקו בזה רש"י והרמב״ם מול התוספות, מול רבנו תם. דעת הרמב״ם ודעת רש"י, נגר הכוונה היא שם את המזוזה שהיא עומדת, יציבה, 90 מעלות. אבל אם שם אותה שוכבת, זה עשה כמין נגר, היא פסולה. אבל רבנו תם חולק על רש"י, חולק על, על, על הסבו, חולק על הרמב״ם וסובר שעשה כמין נגר זה הפוך. אם הוא שם אותה ישר זה פסול, כמו שאומרת גמרא מסכת בבא בתרא, קבורת חמור בעמידה זה ביזיון, הוא עדין גם פה. גם הלוחות, גם הלוחות בארון, אומר רבנו תם, הם מנחים מה שנקרא בשכיבה. כשאני קורא בתורה, כמו שנוגעים אשכנזים, בשכיבה. לכן מהסיבה הזאת, אומר רבנו תם, מזוזה צריכה להיות מאוזנת, שוכבת, לא עומדת יציבה, אלא שוכבת. מרן, בשולחן ערוך פסק הלכה כדעת רש"י והרמב״ם, שמזוזה צריכה להיות יציבה. האמת היא, הרמ"א כותב שראוי לעשות מה שיקרא מזוזה באלכסון, לצאת את דוחבת כל הדעות. דרך אגב, בגמרא, אומרת הגמרא, אם אתה אומר עשה כמנגר פסולה, אז איך בית רבי, נשיא ארץ ישראל, נשיא עם ישראל, הניח את צוות המזוזה כמנגר? אומרת הגמרא, הוא לא הניח כמנגר, כסתירבה. סתירבה, נחלקו בזה הראשונים. לדעת התוספות, הכוונה היא אלכסון. כלומר, לדעת התוספות, הנחת המזוזה בבית רבי הייתה באלכסון, לא בגלל שזה פשרה כמו שכותב הרמ"א, אלא ככה הלכה. ככה הלכה. לעומת זאת, רש"י כותב שהסתירבה זה כוונה הניח את המזוזה בצורת אות נון. כולנו מכירים תנון שיש לה צורה זווית למטה שוכבת ועלייה למעלה. כולנו מכירים, דיינו מקפל את, התלי, את, ה, את המזוזה על 90 מעלות, מניח חצי שוכב וחצי עומד. זה מבחינת ההלכה, הסביר רש"י שזה הכוונה. אמר מוטר מוג, דרך אגב, נהג בצורה כזאת. להניח את זה בצורה של נון. מה שנקרא. להלכה אנחנו לא נוהגים כך. כמו שאמרנו, דעת מרן שולחן ערוך כדעת רש"י והרמב״ם, מזוזה צריכה להיות ישרה, לא באלכסון, ישרה. ודעת הרמ"א, כך נהגו אשכנזים, באלכסון מצד פשרה. הגם שדעת התוספות, שרבי היו מניחים בבית רבי את המזוזות באלכסון מקרא לכתחילה. בבית חולים שערי צדק, הביא בספר שכל טוב, הניחו את המזוזות מה שיקרא ישירות ישר, יציב. רב בית החולים, נקשו לרב רבי יוסף חמזון לפד עליו השלום, רב של ירושלים אז באותה תקופה, אמרו לו כבוד הרב, הרב מן שם את המזוזה בשערי צדק, שהם יש זקופים, עומדים, למה לא באלכסון? אמר להם עד שבבית חולים יש משהו אחד ישר, גם זה אתם רוצים לעשות אלכסון. בסדר גמור, חזון איש דרך אגב, גם הוא אחז כמו דעת הגאון מווילנה, שהמזוזה צריכה להיות ישרה, לא באלכסון. רק הוא לא רצה לצאת נגד מנהג האשכנזים, כי הוא היה אשכנזי, הוא לא עצת נגד משכנזים כי הוא אשכנזי, לכן הוא עשה טיפה מוטה כלפי פנים, שלא לצאת נגד מנהג אשכנזים, אבל הוא אחז כמו הגאון מווילנה, שפסק כדעת השולחן ערוך, שפסק כדעת רש"י והרמב״ם, ישר, לא אלכסון, דווקא ישר. לכן אנחנו ספרדים מניחים את המזוזה ישר יציב, בפרט שחלק מהפוסקים האשכנזים, כמו שאמרתי קודם, הגאון מווילנה, חזון איש, ככה אחזו. אחר אנחנו נוהגים ישר. אשכנזים נהגו לשים באלכסון. כמובן שהדברים האלה לא מעכבים. דווקא מילה, הגעת לצימר, הגעת לבית מלון, שם את המזוזה באלכסון, תאר לך שאין לך בעיה בכלל, אתה יכול להיכנס לחדר, כל בסדר גמור. אין בעיה כלל וכלל, זה בסדר גמור. זה רבותי העיקרים לגבי המזוזה עצמה. אנחנו אמרנו שבית ללא חדר, ללא דלתות, פתור מזוזה, כך דעת הרמב״ם, אבל מה לא פסק את דעת הרמב״ם? אמרנו, מה פסק שמבחת ההלכה, גם אם בלי דתות שמים מזוזה, כי רוב הראשונים, הוא כותב מרן, פוסקים הלכה שגם בית חדר בלי דתות חיה במזוזה, א' שהטעם של הרמב״ם נראה. כי הרב מגיד כותב, כתוב בשעריך, בשער זה דלת. אז אם אין שער, אז פתור. כותב מרן נכון, בבית יוסף כותב מרן נראה הטעם כמו שאתם אומרים, אבל אחרי הכל הרבה ראשונים פוסקים ששמים מזוזה גם ללא דתות, כך הלכה, אבל אמרנו שלאחר אנחנו לא עושים כך. מניחים מזוזה, אבל לא מברכים. מברכים רק אם יש 1.96 מטר על 1.96 מטר, לא כדי לרבע לכל צלע לפחות, וכמובן דלתות. יש מקומות שאין לא רק דלתות, אין גם צורת הפתח. פשוט לקחנו דיסק, והחלטנו לעבור לעשות מעבר מחדר לחדר. אין שם איזה תוספת של משקוף ומזוזות, משהו דקורטיבי תוספת. סתם, קיר, חתכנו את הקיר כמו שהוא שם אותה עיקרים, שואל את ההלכה אם זה צריך מזוזה או לא. הגמרא אומרת, פתחי שמאי פטורים מן המזוזה. חלקו הראשוני, מה זה פתחי שמיים? דעת הרדבה, פתחי שמיים, זה זה. לקחת דיסק, חתכת, אין צורת הפתח, אין תוספת, אין כלום. לא רק שאין דתות, גם אין משקוב ומזוזות, כלום אין. פשוט קיר. חתכת, זה מצוי במקלטים ברוב. מחדר לחדר במקלט. ושם אומר הרדבה, זה נקרא פתחי שמיים, פטור ממזוזה. אבל רש"י והתוספות למדו אחרת. פתחי שמיים זה לא כך. פתחי שמיים זה תארו לעצמכם איזה טרקטור נכנס באיזה קיר. שובר את הקיר, יש לבנה יוצאת, לבנה נכנסת, נהיה פתח. אבל הפתח לא מסוטט כמו דיסק, כמו שאמרנו מקודם, אלא לבנה נכנסת, לבנה יוצאת. שם או את היקרים, זה נקרא פתחי שמיים לדעת רש"י והתוספות. לכן, להלכה, אנחנו נשים מזוזה גם אם אין דלת ואין מזוזות ומשקוף, אלא פשוט רק פתח בלבד. גם נשים מזוזה. למה? כי יש דעה שאומרת, זה לא פתחי שמיים, פתחי שמיים, ועדיין זה מבחינת ההלכה חייב במזוזה. כולם יודעים אותה יקרים שמבחינת ההלכה חיוב המזוזה הוא על הסוחר, לא על המזכיר. על הסוחר עצמו. סוחר חייב במזוזה. לכן כותב מרן, אסור לסוחר לעזוב את הבית ולקחת את המזוזות שהביא עמו. זה סכנה, בגמרא אומרת, שהשם ישמור היה מישהו שלקח את המזוזות וקבר את אשתו ושתי בניו. לכן להלכה, אדם לא ייקח. יש כמה טעמים מדוע לא. יש טעם אחד בגלל זה ביזיון של המזוזות, זה ראשונים, כן? ביזיון של המזוזות, ביזית אותם, הוצאת אותם, שים אותם במקום אחר. יש טעם אחד נוסף, כי לא דאגת לבאים אחריך, אז הקדוש ברוך הוא לא ידע גם לך. כל מיני טעמים נאמרו אותה יקרים, אבל כמו שאמרנו, ההלכה היא, מזוזה, זה מסוכן. לא לוקחים בכלל את המזוזות, אבל הוא שואל, אבל כבוד הרב, אני הבאתי מזוזות שכל אחת שבוע, שווה זה 350 שקל. אני אשאיר אותם פה. אני יכול לקרות ב-120 שקל מזוזה קשירה, לא מעודרת כזאת, עם אותיות גדולות, מזוזה גדולה. אז מה יגידו הרב? מה שכותב הרב עד אליו שום בסופו יביע עומר. חודש לפני שאתה יוצא מהמקום, אתה יודע מתי אתה יוצא, חודש לפני כן, אפילו יותר, אתה לוקח את המזוזות של הבית שבו אתה גר, שהם שלך, ששילמת עליהם 350 שקלים, אתה לוקח אותם, נותן אותם להגעה. אפילו שלפני שנה הגעת אותם, אין בעיה, אתה לוקח אותם להגעה. קח אותם להגעה, רבותי היקרים, בו זמנית, עוד וציתי אותם ביתר, אני רוצה להגיע. אז אני אקח מזוזות שהן קשרות, וחייב שיהיו קשרות. נפקמינה, אלה המזוזות שאתה רוצה להניח אותם או לקבוע אותם בחדרים, בכניסה לבית, זה מזוזות שהיו כשאתה נכנסת. רק לא רצית לסמוך על זה, הבאת מזוזות מודרות, הוצאת אותם. כן, עכשיו אתה קובע אותם. תבדוק שהן קשרות, תן אותן למגיע שהן קשרות. אתה יכול לעשות את זה כבר כשבאת בהתחלה ושכרת את הבית. אתה בודק שהמזוזות הללו הן קשרות. הן קשרות, אז אין בעיה, תוכל להחזיר אותם, אגם שאין רמת קשרותם ברמה של המזוזות שאתה קנית, אבל הן קשרות, המגיע אומר שהן בסדר גמור. אז אם בפחת ההלכה עם איזה שום בעיה, אתה יכול מה שנקרא את המזוזות הללו לקבוע אותם במקומם. ראוי מאוד שאדם לוקח מזוזות להגעה, שאת המזוזות הללו ירשום עליהם, כפיים יש לו 10 כניסות בבית. כניסה, המטבח, חדרי ילדים, חדרי הורים וכולי. כל אלה רבותי היקרים אין בעיה, תרשום בסקית, שים כל מזוזה בסקית ותרשום מאיפה זה חדר זה הגיע. מדוע? מכיוון שיכול להיות שישנם חדרים שכמו שזכרנו מקודם זה מחלוקת הפוסקים, כמו שאין שם דלת, או אין שם צדרות של 1.96 מטר אלא פחות, ששמים את זה כמו דעת חמודי דניאל, אבל אין שם להלכה. מכיר כזה אתה עכשיו אם אתה לוקח את המזוזה שאתה מחדר שהיא עם דלתות, שלכל הדעות חייבים מזוזה, את המזוזות הללו, שמת אותם בחדר הקטן יותר שהוא מחלוקת, ושיש דעות שפותרים את הבית או את החדר הזה עם מזוזות. כאילו כי ככל המזוזה צועקת, הורדת אותי מקדושתי. אני הייתי במקום שחיוב לכל הדעות, פתאום שמתי במקום שיש דעות שבכלל אני לא צריכה להיות פה. אז לכן להלכה, רבותי היקרים, כל מזוזות הגעות שנגדן, תמיד נשים עליהם איזה מדבקה, או בסקית נעל נפרדת, שנדע מאיזה חדר זה הגיע. פשוט אתה לוקח את המזוזות, שם אותם בסקית נעל של הפרוסות, כל מזוזה בסקית נפרדת. אין בעיה, מה בעיה? כותב פתק בפנים, המגיע ידאג להחזיר כל מזוזה למקום שלה, ואתה תחזיר כל מזוזה למקום שלו. ואין לך בעיה בכלל, ואתה מסודר, טוב מאוד. לא עשית כך, יתרבבו המזוזות, אין בעיה, בדיעבד זה בסדר. חתחילה לא. יש טעם נוסף, הוא טעם יותר סגולי, כדי שנדע מה קורה, אחרי הכל בסופו של דבר, אם המזוזה עצמה היא, עכשיו הבנו למה לא הסתדר הזיווג לבת. שם איזה משהו שפסול. אז עכשיו יודעים, אז כדאי, כדאי. אבל עיקר הטעם זה הטעם הראשון. לא טעם הסגולי, אלא טעם הלכתי של חכי. אבל כמובן אמרנו שאם בטעות לא שמנו, אז אנחנו בוודאי, אנחנו נחצים את המזוזות כרגיל, איך שיצא, אין בזה בעיה. זה כמובן לגבי המזוזות עצמם. לכן, מי שעתיד לצאת מהבית, ורוצה להניח מזוזות, לקבוע מזוזות אחרות במקום שלו, חודש לפני כן ניתן מזוזות להגעה, ואז יש לו היתר להוציא, וכנגד זה, יניח את המזוזות שהן ודאי קשרות. עוד פעם, בטוח שהן קשרות. שלא תהיה אי הבנה, שלא נגיע למצב, אותה יקרים, שהמזוזות עצמם, שאתה שם אותם, אתה לא יודע מה איתם, אומר, מה אכפת לי אני? בעל הבית שם אותם, עושים משהו שם. לא, 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 לא. עכשיו, אתה נקרא שם. אסוכה להוציא. אתה נקרא שם. תבדוק טוב טוב, תגיע אותם. קשרות, שים. פסולות, תקנה משלך ותשים. אתה לא יכול לקנות ב-350 כמו שקנית. תקנה גם ב-120, אין בעיה. קשרות, בסדר גמור. כן, לסיכום יצירות היקרים, אדם שרוצה לעזוב את ביתו, ורוצה לקחת את המזוזות איתו, זה סכנה, אסור להוציא. יבי עומר כותב, הרב עובדיה ירושלום, שאפשר להוציא חודש בערך לפני בו יותר, לתת אותם להגעה שיתר להוציא, ולאחר מכן, אנחנו רבותי היקרים שמים מזוזות כנגד שהן ודאי קשרות, לא אולי, ודאי קשרות. ואז מבחינת ההלכה, אנחנו מסודרים רבותי היקרים, כסוף סופחי הכל, לא הוצאנו מזוזות בכוונו אחרות כנגדם, אלא הוצאנו באתר את המזוזות כדי להגיע. על אף, שסימן רי צדיק א' ביורי דעה רבותי היקרים מבואר, שהגעת מזוזות צריכים פעמיים בשבע שנים. כל פעמיים בשבע שנים, וזה חובה לבדוק רבותי היקרים את המזוזות, פעמיים בשבע שנים. זה לא תפילין שההלכה אומרת שלא חייב לבדוק אף פעם בחיים. כותב מרן כל עוד ומניח, זה מתעברר. אין בעיה לבדוק, לא צריך בכלל לבדוק. אין כן, סנטה בשמש, נפל המים, משהו אחר, כן? כן. הקרובות בחוות את חלק א' כותב שבכל זאת כדאי פעם בכמה שנים לבדוק. מי יודע, אולי יכולו שינויים, איננו יודעים. שמנו אותם בדשבו, בשמש. שעה זה לא נורא, גם שעתיים, גם יום אחד זה לא נורא, כן? אבל הוא לא שם לב, שם את זה הרבה זמן, נגיד, ציור כזה.
אם זה בשמש במכוניות בקיץ, לפעמים זה חום...
נכון, אבל יום אחד זה לא... דבר על כמה זמן. זה אם בכלל שזה... כן. אם הוא חושש, כן, אבל זה תפילין. תפילין לא חייב להגיע, כותב מרן, אם הוא מניח אותם כל יום, הן מתעברירות. מזוזות, לא. מזוזות נמצאות על הדלת, שמש, גשם, מים, שטיפה של המשקופים וזה מלחמות פסח. דברים כרצים את זה רבותי היקרים, לכן ההלכה המזר חייבים לבדוק פעמיים בשבע שנים, כמובן בסמן רי צדיק א' ביורי דעה.
ישר כוח הרב אמנון חגיגי, ראש בדת סלמן החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב, על דברי הלכה למעשה, כשמה של התוכנית כן היא, והפעם בענייני מזוזה. אנחנו נצא להפסקה מוזיקלית קצרה, ומיד לאחר מכן שאלותיכם, מאזינים יקרים, בכל נושא שאתם תבחרו. אתם יכולים בזאת השם לשאול את הרב, כוכבית 2610. זה הטלפון שלנו, אתם מוזמנים להתקשר כעת, ובזאת השם לעלות לשידור כוכבית 2610. אז בואו נשמע את השיר הבא, שמח בני בחלקך. בבקשה.
להודות לך, הלב מועד בך, שמחת חייך, העולם לפניך, כי השמחת חייך, העולם לפניך. מי עשיר ומי שמח בעולם הזה אורח, מי עשיר ומי שמח בעולם הזה אורח, לא בחי ולא בכוח, הממון יהיה לך, השמחת חייך, העולם לפניך, כי השמחת חייך, העולם לפניך.
תוכנית הלכה למעשה עם הרב אמנון חגיגי, ראש בדץ למען החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב, ואנחנו בשלב של השאלות. אתם מוזמנים להתקשר כעת כוכבית 2610, שאלות אחרונות. ממש מי שיוכל ויספיק לעלות את השידור, אנחנו נשמח לעלות אותו. אבל התקשרו כעת, כי יש שבועות שפשוט אנחנו נאלצים להגיד שכבר נגמר הזמן, וחבל. אז זה הזמן, כוכבית 2610 מכל טלפון, והנה מאזינה ראשונה, ערב שבת שלום למאזינה.
שלום כבוד הרב.
שלום
לך. רציתי שתי שאלות קצרות. שאלה ראשונה, קילו 660 בצק מתוק, אני יכולה להפריש ממנו חלה? ושאלה שנייה, יש בן אדם אצלנו שהוא חולה, עבר דיאליזה וניתוח לב, ואח שלו נפטר, מאוד רוצה לבוא בשבת גם להתפלל עם קולנועית. האם זה אפשרי? האם זה מותר?
קודם כל, לגבי ההפרשת חלה שאמרתם, כאילו 666 זה היה קמח? או...
קמח.
כי כאילו אנחנו פסים מודעת הרב עובדיה עליו השלום, כאילו 560 מבחינת ההלכה זה בסדר גמור, עברתם על זה, זה עברתם את הכמות שאנחנו נוהגים כדעת מען השולחן ערוך, סימן תף נולבה, ולכן להלכה בוודאי שאפשר לברך על הפשת חלה הזאת, זה בסדר גמור.
גם אם מתוקה.
איך, גם מי?
מתוקה.
כן, כן, ודאי, ודאי, כל שזה אפייה, כן?
בסדר.
זה אפייה.
כן.
דבר על אפייה.
כן, אפייה, אפייה.
כן, ודאי. כי אם זה טיגון, לא. רק אם זה אפייה,
לא,
זה בסדר גמור.
לא, אני יודעת, אפייה.
אין בעיה, בסדר גמור. לשאלה השנייה, הקלנועית הזאת, יש לה אישור של מכון טכנולוגי, צומת או גוף מסוים, שהפכו לי בגרמה, או שהקלנועית הזאת זה לוחצים רגיל?
אני לא יודעת, כשהוא בא אלינו לבית הכנסת כל השבוע, אז אני לא שומעת רעש.
כן, לא, קלנועית היא לא משמיעה רעש, כי חשמלית. העניין הוא אחר. יש קלנועית שדואגים להעביר דרך גוף מסוים, כמו מכון טכנולוגי, צומת, שהם עושים את, שהדבר הזה יהיה אפשר להשתמש בו גם בשבת. זה פעולה של גרמה. פעולה הלכתית, שהם עושים את זה בקלנועית וזה עוזר. זה לא מוסכם על כולם, אבל ניתן להקל וזה בסדר, אבל בתנאי שהוא עשה את זה. כדי שלא תהיה בעיה של מראית עין, אז הוא רשום מקדימה מאחורה שלט, כן, שאלת, שיהיה לכל הרמה הזה, כשאנשים יראו, זה מכשיר זה מופעל על ידי מכשיר צומת. ואז ידעו שזה בשבת מותר, ואין בזה בעיה, ולא יהיה בעיה של כביכול מראית עין, שהנה האדם הזה נוסע בקלנועית בשבת.
מכשיר צומת. אז אני אפנה, הוא צריך לפנות לצומת, לראות שהכל בסדר.
כן, כן, הם לא שהכל בסדר, הם צריכים להפעיל...
לא, סמך שמותר לו, אם זה מותר לו.
לא, הם ישימו לו מכשיר שם, זה לא עובד ככה.
כן, ישים לו מכשיר ויוכל לנסוע גם בשבת.
נכון.
בסדר, כבוד הרב, תודה רבה שמברך אותך על הכל.
אמן, גם
לכם. שבת שלום, מבורכת.
כל טוב, כל טוב.
שבת שלום ומבורכת, יישר כוח.
שבת שלום הרב.
תודה רבה לכם. יישר כוח, חזק וברוך. אנחנו עם... טוב, בואו נראה עם שאלה דרך האתר. אוקיי. הרב, יש לנו כאן שאלה לגבי תפילין שלא השתמשו בהם הרבה זמן. האם דינם כמו מזוזה? שאלה מעניינת.
נכון, בעקבות מה שאמרנו...
כלומר, אם נגיד 3.5 שנים, איך הרב אמר? פעמיים בשבע שנים, בודקים מזוזה.
3-4 שנים. נכון, נכון, נכון. המציאות היא כזאת, זה נכון. השאלה היא באה מאליה, אז נכון. כל היתר של תפילין שלא צריך לגע, בגלל שמניחים אותם מדי פעם. אבל אם לא מניחים אותם מדי פעם, אלא הם נשארים שם, מונחים בתוך קופסה וכיוצא בזה, אז לכאורה הם טעונים בדיקה. אבל גם תלוי איפה הם מונחים. אם מונחים מה שנקרא בתוך איזה מקום סגור, מוצנע, במזנון, בסלון, במקום שהוא הכל, לא בשמש, לא בחדר שהוא חם, דברים כיוצא בזה, אז אין בזה בעיה. נכון שגם הדלתות שלנו בבית הם כאלה חדרים הפנימיים, אז גם שם, נכון, אבל חז"ל לא חילקו בהלכה דלת חיצונית, דלת פנימית. פעמיים משבע שנים וגמרנו. אל תשכחו שהרבה נשים שמגיע הפסח, אז הם שופים את כל הבית. ואז אתה רואה את הצינור אף לצדדים. אז גם אף גם כן למזוזה. זה אי אפשר לדעת. לכן להלכה, היות וזה נגיש למים, יכול להיות מציאות, לא מחכים מסוגי המזוזות, לא משנה איזה מזוזה שתהיה וכאן שתהיה, פעמיים משבע שנים בודקים. בתפילין לא. תפילין לא חוששים. גם אם הולכים בתוך הבית, זה עדיין בסדר. הם לא צריכים להתעבר בשביל שהם ישמרו על כשרותם. אבל כמובן, שאם הולכו במקומות שבעייתיים, כמו במחסן, בשמש אתה מכה על זה בתקופה ארוכה, צדק, נכון, וזה שצריך. אדם הזה הוא קבלן ועובד באתר בנייה, והתפילין שלו מניח אותם מדי פעם באתר, ולפעמים זה נמצא בתוך האוטו, והרבה זמן בשמש. אתם צודקים, זה נכון, דברים כאלה צריך, זה כן. אבל באים זה מונח בתוך הבית, מקום מוצנע, אין חשש שיקרה משהו, כי זה לא נגיש למים, זה לא נגיש לחום ולשמש, אין בזה בעיה. אפילו שהם עדיין לא מתעברים ומניחים אותם, זה בסדר גמור מבחינת ההלכה, לא טעונים בדיקה.
ישר כוח הרב, חזק וברוך. יש לנו כאן שאלה שיכול להיות שהיא קצת ארוכה. התשובה שלה ארוכה. הוא אומר, עליתי בשבת האחרונה בבית הכנסת לתורה, והעולה לפניי עצר אותי מלברך בהתחלה, ואמר לי, תראה, יש בהי הזאת, ככה הוא אמר גם לקורא בתורה, יש הי שיש בקו שמפסיק ממש בקו התחתון.
לא מובן.
כלומר, יש את הקו התחתון...
איזה צורת רש, ויוד למטה.
כן, כלומר, אז יש שם איזשהו הפסק מסוים בקו למטה. כלומר, שההי, ההי עצמה, יש למה, כאילו, נכון, יש את הנקודה הקטנה למטה?
כן, נכון.
אז יש שם הפסקה בנקודה הזאת. האם זה באמת פוסל או שזה?
זאת אומרת, הנקודה עצמה, הכוונה היא, זאת אומרת, היא חצויה, כמו למשל אצל פנחס. בתי שלום, הוו היא קטועה. זה הכוונה?
כן, כן,
אז
בדיוק.
אז זה קטועה. לא, אז שם, כי קוראים פחת ההלכה, גם נקודה נמצא באותו מקום, זה לא פסיל. לא, זה אפשר לקרוא וזה בסדר גמור.
ומה הדין בקוף? שהוא יכול להפוך אותו בעצם להי.
זה כן, זה משהו אחר.
כן?
לא, גם שם תלוי אם זה נקרא לעין, לא נקרא לעין. בולט, לא בולט, זה עוד עניינים.
לא, כי לפעמים, אני לא יודע, אבל לפעמים כשקורה דבר כזה בבית כנסת, אז פתאום זו באמת שאלה שגם התשובות צריכות להיות מאוד מהירות וברורות.
נכון, כן, לכן שואלים את הרב.
כן.
רב של בית הכנסת, הוא אמור לענות.
כן. בגדול, אבל לצורך העניין, נגיד קוף, שאנחנו לוקחים זה, ובאמצע הקוף, הקו התחתון הוא בעצם שבור באמצע.
אז הוא מגיע לצורה של לדופן השמאלית של הרש, שהיא בעצם יוצרת את הקוף. אז זה נהיה כמו אי פעם.
זה נהיה היי, כן.
אז זה בעיה, זה משהו אחר. זה כן, אבל זה לא בציור הזה. בציור הזה שתיארתם, יש למטה מה שקרה, זה
היי.
אפילו אם הייתי עושה בלי החלק העליון, זה היה איי.
כן.
זה הנקודה, זה נהיה איי. לא חייב להיות נקודה קצת אגבה יותר או חווה יותר.
כן, יפה.
אז זה נשאר כמו שהוא, וזה הצפה כמו קשר. לתקן, צריך לתקן. ודאי, לא משאירים צריך.
לא משאירים.
מהלך השבוע גם הם יצטרכו לעשות לתקן, וכמובן לא הם בעצמם, כי צריך רב אנשים פעמים נוגעים בספר תורה, וחושבים שהם מבינים עניין. ומה זאת אומרת? אני ראיתי שבוע שעבר, הזמנתי אותו, הוא לקח סכין יפנית, והוא גרר קצת, טוב, גרר פה, כי פה הייתה מותר. יש מקומות שאם תגררו, אז היא נצחה כתוחות ופסלת את הספר. עכשיו, לך תזכור איזה עוד גררת. ואתה לא זוכר איזה עוד גררת.
מה הכוונה חק
תוחות? חק תוחות זה חקיקה. כלומר, התורה ציוותה אותנו וכתבתם לכתוב. היא לא ציווה לחקוק. זאת אומרת, אין יכול לצאת צורת וו, או שאני לוקח את הקולמוס ועושה וו, או שיש לי מרובק שחור, אני גורר, גורד, 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 גורד מסביב, עד שיוצר לי באמצע וו. אז וו כזאת היא פסולה, כי חקקת וו, לא כתבת וו. אז אותו דבר גם פה, דוגמה למשל, דוגמה, יש לי עכשיו צורך העניין, עוד דלת, שהיא לא אמור להיות דלת פה. זה ויומר, צריך להיות רש בסוף. הסופר טעה בטעות, עשה אותה עם נגיעה מהצד, נהיה דלת ויומד, נהיה פסול לספר תורה, ודאי פסול. מה עושים? מוצאים אותו, מוצאים ספר תורה אחר, באמצע השבוע, מי סופר, והוא מתקן.
אפילו באמצע הקריאה, עוצרים את הקריאה.
עוצרים את הקריאה, שמים את הספר בצד, מוצאים ספר תורה אחר כשר, מתחילים מתחילת הפסוק שבו הייתה הטעות.
כן, לא מתחילת ה... כביכול הספר תורה פסול.
לא, זה נכון, צריכים על הרמב״ם. צריכים על הרמב״ם שהוא מקל בזה. באותו קטע, ואז ממשיכים הלאה וכולי. ספר תורה, שמים שם איזה עטב מלמעלה, שהסופר סתם יגיד לו אגבה, הנה, אתה רואה פה הטעות, כתוב היומד, לא כתוב היומד, תראה, יש יציאה מהצד. עכשיו...
עטב אפילו משבת שמים?
כן, יש את מה שתופס דפים, שני דפים ביחד.
כן.
מהדק הזה.
כן, כן.
שמים זה באותו מקום, די שנזכור, רק זה בזיכרון, אני מוזוכר, עוד לא צריך.
קוראים לזה, נו. סיכה משרדית.
סיכה משרדית, בסדר.
כן.
אז כזה לוקחים סעים באותו מקום, שזכור איזה מקום, ואז הוא יודע שהמקום הזה וכו'. עכשיו הוא רוצה להגיד לו, הבן אדם לא בא. מה הוא עושה הגבאי החוכמולוג? לוקח סכין יפנית ומגרד, ואז בעצם את הדלת הוא הפך לרש, הוא פסל את הספר. כי הוא חקק רש, הוא לא כתב רש. הספר תורה פסול. עכשיו, מי יודע איפה הוא תיקן את זה? מתור מנעים. יבוא הסופר סתם, מתקן את זה כמו שצריך, יגרור איפה שצריך לגרור, ויעשה סדר את כל העניינים. אבל אם הוא לא יודע איפה הוא עשה את זה, שם ישמור, זה מחט ברמת שחט, פסל את כל הספר, לך תדע עכשיו איפה הוא תיקן, בשביל לדע לתקן את מה שהוא תיקן, קיצור, הספר תורה הזה יישאר פה מונח, עד יבוא אליהו. אי אפשר לקרוא בכלל, וזה טעות, צריך לנו הרב אנשים לוקחים מעצמם, כי בכל דברים שהם לא יודעים אותם. כמו שאתה לא עוסק בחשמל, אתה לא תתקן את החשמל בבית כי זה מסוכן, כי אתה יודע שזה מסוכן, גם בספר תורה זה מסוכן. אתה לא בקיא בזה, אתה לא יודע, אל תיגע. זה לא התפקיד שלך, אתה לא יודע, אל תיגע. תשאיר את זה מי שבקיא בזה, הוא יתקן כמו שצריך. חשוב מאוד, גם פה בציור הזה, לדעת, לתת סופר, שסופר יתקן, ידע איך לעשות, שלא יבוא איזה חוכמולוג, יעשה מה שצריך לעשות, מה שנראה לו, הוא פתר את העניין, לחסור את זה כמה גרושים מקופת בית הכנסת, שזה טעות ודאי. יש פה בעל מקצוע, בעל מקצוע יבוא, יסדר את זה כמו שצריך.
כן.
חשוב לסדר. פסול זה לא פסול, אפשר להמשיך לקרוא, אבל לתקן צריך לתקן.
לתקן, לתקן. טוב, יופי, שאלה שיכולה לעזור לרבים.
כן.
אז ישר כוח, חזק וברוך. תודה רבה לך, הרב אמנון חגיגי, ראש בד"ץ למען החי, רב קהילת אור ישראל. ישר כוח, ובעזרת השם ניפגש שבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה, ובעזרת השם עם עוד הלכות מעניינות.
כן.
ישר כוח, חזק וימס.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. והנה, התוכנית הזאת הגיעה לסיומה של הרב אמנון חגיגי, כמדי שבוע בשעה הזאת. איזה כיף לשמוע את התוכנית הזאת. הלכה למעשה.